הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השבת ונגיף הקורונה. המדרש בפרשת אמור אומר, כל השביעין חביבין. באבות, אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, אמרם, משה. משה הוא השביעי. בשנים, השנה השביעית, שנת השמיטה היא החביבה. בימים, יום השבת, יום השביעי הוא החביב. בחודשים, חודש השביעי, חודש תשרי, הוא החודש החביב. הוא החודש השביעי מחודש ניסן. אז זה החודש שמושפע שפע לעולם כולו. על השבת נאמר, שבששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. השבת מקודשת. ובמה היא מקודשת? אחד ההסברים הוא שהמן במדבר היה יורד מנה כפולה ביום שישי כדי שתהיה לשבת, כי בשבת לא יוצאים לאסוף לאגור. ועד רבה השבת היא המבררת את כל ששת ימי המעשה. כך גם השנה השביעית, אומרת הגמרא בסנהדרין, דף למתת, הברכה של השנה השישית, המציאות שיש שפע גדול, ומסתדרים בשנה השביעית ללא שום עבודה בחקלאות, שנה שלמה, אז מפנימים שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא. החודש השביעי, חודש תשרי, החודש השביעי מחודש ניסן, הוא החודש בו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכו נהליכם, ואז נקבע השפע של האדם כולו לכל השנה כולם. הברכה של השבת, השמיטה, החודש השביעי, העיקרון הוא שישנו זמן שדווקא אז נחים מעבודה, נחים מעשייה, נחים מתפקוד, ובכל אופן, הזמן הזה לא מהווה זמן מנוחה בגלל חוסר העשייה, אלא זמן של קדושה שמשפיע שפע לכל שאר התקופה האחרת. השבת מעניקה ברכה לכל ששת ימי המעשה. ומהי הברכה? הברכה זה שפע, כמה שיותר מצליחים. להקפיד על שמירת קדושת השבת, יש פחות את הכללה של בזעת הפרה תאכל לחם. בימות החול, וכמו שמופיע בגמרא מסכת ברכות בדף למדי, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם לא יחרוש בשעת חרישה ולא יזרע בשעת זריעה, לא יקצור, אלא אך ורק יעסוק בתורה ובמצוות, ואם יעשה כך האדם, עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז מלאכתו תעשה בידי אחרים, ובכך הוא פטור מהברכה של בזעת אפיך תאכל לחם. רבי ישמעאל סובר לא, הוא סובר יחרוש ויזרע ויקצור, כך תהיה לו חיות ופרנסה, ולאחר מכן בזמנו הנותר יקפיל ללמוד תורה, יקפיל לקיים את המצוות. אם כן, ימות החול מבטאים את הגישה של רבי ישמעאל לחרוש, לזרוע, לקצור, לבנות. ויום השבת מבטא את הגישה של רבי שמעון בר יוחאי. השבת מבטאת את הזמן שהיה לפני חטא עץ הדעת, לפני הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם. ואומר המגיד מקוז'ניץ, הכלל אצל הצדיקים שהחול שלהם הוא כשבת, אצל הרשעים השבת הוא חול. הצדיקים גם ביום חול סופרים, היום ראשון לשבת, שני לשבת, שלישי לשבת, תמיד קשורים אל השבת, אל הברכה, אל השפע, וגם כשהם יוצאים לעבוד ולהשקיע, זה במינון. אם הם יוצאים לעבוד, כמו שכתב הרמב״ם, שלא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מבאי עולם. אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, השכל שלו, להיבדל, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לשרתו ולעובדו, לדע את השם, והלך ישר, כמו שעשה אותו האלוקים, הוא פרק מעל צברו, או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. הרי זה יתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם, ולעולמי עולמים, ויזכה בעולם הזה, דבר שמספיק לו, כמו שזוכים לכך הכהנים והלוויים. במילים אחרות, מי שמקדיש את חייו אל התורה והמצוות, לא לשיחות בטלות, לא לחדשות, לא להרבות ענייני חומר, אלא לתורה, למצוות, הרי זה נתקדש קודש קודשים. הרשעים גם את השבת עושים חול, הצדיקים גם את החול עושים שבת, והבינוניים ביום חול הם רגיל יום חול בעולם החומר, ובשבת מתעסקים ברוחניות. ביום חול הם כמו שיטתו של רבי ישמעאל, חורשים, זורעים, קוצרים, ובשבת הם לא תחת הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם, אלא שבת זה יום שבו האדם זוכה לברכה לשפע, והשבת עצמה מבררת את מי שמשקיע למענה. אם האדם לוקח הלוואה למען מאכלי שבת, השבת תחזיר לו. לבו עליי ואני פורע. השבת מחזירה את ההוצאות שהוציאו למען השבת קודש, והשבת היא גם מקור הברכה לששת ימי המעשה. כך היה אמור להיות לפני חטא עץ הדעת והטעימה והמפגש של האדם. אם לפני חטא עץ הדעת זה יום השבת, מעין עולם הבא. ונעמיק בדברים. אם לא חטא עץ הדעת, עם ישראל לא היו צריכים למתת מלאכות לעשות ביום חול, חורש, זורע, קוצר, בונה. לא היו צריכים לשבות מהם בשבת. בשבת אסור לעשות למתת מלאכות. כך אומרת המשנה מסכת שבת, 40 מלאכות חסר אחת, 39 מלאכות אסור לעשות ביום השבת. למתת מלאכות. בפרשת ויקהל כתוב, ששת ימים יעשה האדם מלאכה, ואז לאחר מכן ביום השביעי ישבות. ומיד לאחר מכן כתוב הציווי על מלאכת המשכן. כלומר, המלאכות שעושים למען המשכן, למתת מלאכות, חורשים, זורעים, קוצרים, בונים, מעבירים מרשות לרשות, כל המלאכות שנצרכות לעשיית המשכן, המלאכות שפועל ועושה אותן האדם בימות החול, מה שעשו עם ישראל למען בניין המשכן במדבר, מזה יש לשבות ביום השבת. זוהי משמעות הסמיכות בין ששת ימים לעשות מלאכה וביום השביעי לשבות, ואז הציווי על עשיית המשכן. איזה מלאכות היו עושים בששת ימי המעשה? המלאכות הנדרשות למלאכת המשכן. וממה שובתים? מאותן מלאכות שהיו עושים למען מלאכת המשכן. ששת ימים לעבוד, לעשות את המלאכות הקשורות למשכן, וביום השביעי שובתים מהמלאכות הקשורות לעשיית המשכן. ובפרשת ויקהל, פרשה שמופיע אחרי חטא העגל, רק אז מופיע הציווי על השבת בסמיכות למלאכת המשכן, ומשם למדים שמה הן המלאכות שאותן יש לעשות בימות החול, למתת מלאכות. ומהי המלאכה? המלאכות שמהן ישבות ביום שבת, למתת מלאכות שעשו למען בניין המשכן. וכעת נעמיק עוד קצת. אומר האריזל, יש לשים לב שהמספר למתת מופיע בלמתת מלאכות למען עשיית המשכן, ומופיע עוד פעם מספר למתת, למתת מלכות. וגם שם הביטוי מופיע 40 חסר אחת, כלומר 39 מלכות. ומה הקשר בין 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת לבין 39 מלכות, ולמה שניהן, המלאכות והמלכות, מוגדרות 40 חסר אחת? אומר האריז"ל פרשת כי תצא בספר הליקוטים, שהמלכות עוזר לאדם לקבל פטור מעונש חמור יותר בעולם הזה או בעולם הבא. המלכות מסיר מהאדם את זוהמת החטא והעבירה. אדם עשה עבירה וזה גרם לזוהמה בנפשו. הנפש שלו מגיעה למסקנה שעשיית עבירה זה נותן הרגשה טובה, ואם זה נותן הרגשה טובה, אז אולי כדאי לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. בפעם הראשונה הוא עושה עבירה, הוא מרגיש רגשות אשמה, בפעם השנייה זה כבר נעשה לו כיתר, ובפעם השלישית הוא מרגיש עם זה טוב. הוא עושה זה עוד פעם ועוד פעם. אבל כשהאדם מקבל מלכות, העונש, הרגשה הרע, גורמת לאדם להרגיש רע ולהצטער, ולהתיישר לכיוון ערכי יותר, ובכך לנתק את הקשר הרגשי בינו לבין העבירה. המלכות מצילות את האדם מייסורים קשים בעולם הזה או בעולם הבא. אומר האריז"ל, על ידי החטא נקרא האדם מת, ועל ידי הלמתת מלכות הוא זוכה לחיים. טל תחייה, טל אותיות למתת. החוטא נקרא ארור, על ידי המלכות הוא חוזר להיות ברוך. לפני חטא עץ הדעת לא היה אמור אדם לעשות למתת מלאכות, חורש, זורע, קוצר, בונה. הלמתת מלאכות שעושה האדם בימות החול זה מקור החטאים של האדם. לפני חטא עץ הדעת האדם לא היה זקוק לקנאה, תאווה, כבוד, לכל המידות הרעות שמניעות את האדם לקראת העבירות. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין נ"ט, רבי יהודה בן תימא אומר, אדם היה מייסב בגן עדן ומלאכי השרת היו צולים לו בשר, היו מסננים לו יין. אחרי חטא עץ הדעת הוא נתקלל בכללה של בזיעת אפיך תאכל לחם, יצטרך לטרוח למתת מלאכות, לחרוש, לזרוע, לקצור, לבנות, לעשות, עד שישיג את האכילה שלו, את השתייה שלו, את הביגוד שלו, את כל תנאי החיים שלו. 40 חסר אחת, למתת מלאכות הוא יעשה. אמנם יש כל מיני הסברים מהם בדיוק על למתת מלאכות בשבת, אבל מעניין שאף אחד מהתנאים לא משנה את המספר למתת מלאכות 40 חסר אחת. השאלה היא, מה הם בדיוק למתת מלאכות? אבל כולם מסכימים שיש למתת מלאכות שמותר לעשות בימות החול ואסור לעשות ביום השבת. 40 חסר אחת. כי מאז חטא עץ הדעת נדרש האדם לעבוד בימות החול, לחרוש, לזרוע, לקצור, למתת מלאכות כדי לחיות את תפקד. כך זה אחרי חטא עץ הדעת. אם כן, חטא עץ הדעת הוליד את הלמתת מלאכות שעושים בימות החול כדי שיהיה לאדם את הבזעת הפך תאכל לחם ואת כל תנאי החיים שלו. אבל כל אלה לא פעם יכולים להביא את האדם לקנאה, שנאה, תחרות. כל העבודות האלה יכולות להביא את האדם חלילה לעבירות בשולחן ערוך, אור החיים, יורדיה, אבן עזר, חושן משפט. ולכן יש גם למתת מלכות שיעזרו לאדם לחפר על הלמתת מלאכות כשנעשות שלא כראוי. לפני חטא עץ הדעת, המלאכים היו דואגים לאדם לאכילה, שתייה וכל תנאי החיים. המלכות נוצרו אחרי חטא עץ הדעת 40 חסר אחת, למתת מלכות. למה? כי הם באים לתקן את מי שלא פועל בצורה ישרה בתוך עולם העשייה שמורכב מלמתת מלאכות שמותר לעשות בימות החול, שהן שורש כל הפעולות שעושה האדם למען מחייתו. בזעת הפך תאכל לחם. אבל לעתיד לבוא, אחרי ביאת המשיח, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. כלומר, הארץ תוציא מאפים מוכנים, לחמים מוכנים, גם בגדים לאדם, כלי מילת. אם הארץ מספקת לאדם את הצרכים שלו, שוב לא צריך האדם שיעשה את הלמתת מלאכות בימות החול. במילים אחרות, לעתיד לבוא, זה יום שכולו שבת, מכיוון שאין את הלמתת מלאכות שעושה האדם כיום בימות החול, לחרוש, לזרוע, לקצור, לעשות, לבנות, אין צורך. מכיוון שהארץ תוציא כבר הכל לאדם, האדם לא יחיה עוד עם הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. לעתיד לבוא, כשיתוקן חטא עץ הדעת, לא יצטרכו עוד לתרוח בלמתת מלאכות שעושים בימות החול ואסור לעשות בשבת. המדרש בראשית רבה פרשת הדבב אומר שזו המשמעות של פרקת המוציא לחם מן הארץ. הרי הלחם לא יוצא מן הארץ, החיטה יוצאת מן הארץ, ומהחיטה עושים לחם. אלא עתידה הארץ להוציא לחם מוכן מן הארץ לעתיד לבוא, כמו שהיה לפני חטא עץ הדעת, כמו שהיה לעם ישראל במדבר, מן מוכן שירד מהשמיים. בתקופות הטובות שבעולם לפני חטא עץ הדעת, בזמן שעם ישראל היו במדבר, לעתיד לבוא בימות המשיח, אלה הן תקופות שהאדם הוא ללא הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. ולכן מברכים כיום המוציא לחם מן הארץ, תזכורת מה היה בעבר, תקווה מה יהיה בעתיד, ועוד תזכורת שלא יאמר האדם כוחי ועוצם ידי עושה את החיל, אלא להיזכר במן שירד מהשמיים, ובכך ידע האדם שכל פרנסתו היא קצובה מהקדוש ברוך הוא, ולכן לא יעזרו העבירות שעושה האדם כדי להשיג עוד קצת שפע, כסף זה או אחר, כי גם אם הוא ישיג את זה לטווח קצר, זה יפגע בו לטווח ארוך, זה יהיה בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. וזה מה שכתוב בתהילים, פרק עין ב', יהי פיסת בר בארץ. המדרש מסביר, יהי פיסת בר בארץ, הכוונה היא שהארץ תוציא את הלחם, כבר מוכן. ולפי הגמרא במסכת שבת, גם בגדים יצאו מוכנים מהארץ. אז לא יצטרך האדם לעבוד בלמתת מלאכות, חורש, זורע, קוצר, בונה ועוד. כל הלמתת מלאכות הן בטלות לעתיד לבוא. אבל בזמן הזה, כל התירחות של האדם כדי לחיות, כדי לתפקד, בזעת הפך תאכל לחם. זה שהאדם מתפקד בצורה הזו, זה בגלל הכללה של חטא עץ הדעת. וביום השבת, האדם תואם מעין עולם הבא. וכך הלשון בפיוט, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כמו שהגמרא מסכת שבת ברכות חף ג' אומרת ששבת היא מעין עולם הבא. המשמעות של מעין עולם הבא היא שאין למתת מלאכות ואין את הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. ויש מעלה גדולה להוסיף לפני השבת, אחרי השבת, להוסיף מקדושת השבת, לקחת את ימי החול לפני ואחרי שבת ולהפוך אותם למקודשים. כי בכך מבטא האדם את רצונו לטעום מהתקופה שלפני חטא עץ הדעת או של ימות המשיח. מהמקום הזה נחזור לנושא המלכות, שגם הן במספר 40 חסר אחת למתת. ולמה זה מוגדר 40 חסר אחת? אומר האריז"ל על רעיון נהדר, מכיוון שהדור שהשחית את הארץ בצורה הקיצונית ביותר היה דור המבול. והמשנה בסנהדרין ק"ז אומרת שדור המבול אין להם חלק לעולם הבא, והעונש שלהם היה 40 יום מבול. אז מה זה 40 חסר אחת? זה מסמל את הישועה, מכיוון שדור המבול נהנשו ב-40 יום מבול, ואין להם חלק לעולם הבא. זוהי השמדה טוטלית, כך היה בדור המבול 40 יום. אז 39, 40 חסר אחת, באים לומר לאדם שיש לך ישועה על ידי המלכות. לכן הלשון היא 40 חסר אחת. לא כמו דור המבול, שהם היו 40 יום מבול ואין להם חלק לעולם הבא. אומר האריז"ל, מי שידע לקבל את ה-40 חסר אחת, את המלכות, ידע לקבל את זה באהבה, יש לו רווח, כי הלמתת מלכות יהפכו להיות מלמתת מלכות לטל חיים. למתת, טל חיים. אז הבנו בינתיים שבשבת שובתים מלמתת מלאכות, והלמתת מלאכות שעושים ביום חול, יכולים להביא את האדם לעבירות רבות, ולכן יש למתת טל מלכות, כדי להפוך את האדם מארור לברוך, כי זוהי משמעות האיסורים. ולמה יש למתת מלכות? בגלל שביום חול יש למתת מלאכות, כי המלאכות האלה הן המלאכות של בזעת הפך תאכל לחם, והן שורש האפשרויות של האדם לעשות עבירות רבות. והשבת היא המצילה את האדם מהעבירות, עבירות שבאות לידי ביטוי בימות החול, ששת ימי המעשה, שבהם מותר לעשות למתת מלאכות, אבל צריך להיזהר לא לעשות עבירות, כי אז מגיעים למתת מלכות. השבת היא זו שיכולה להציל את האדם. איך? על ידי חיזוק האמונה, ואז האדם נמנע מעבירות. השבת היא המצילה את האדם מעבירות שנובעות מהלמתת מלאכות, כשאדם בשגרת ימי החול שלו חורש, זורע, קוצר, בונה ועושה. כי כשאדם פועל לא בצורה ערכית, לא לפי כללי התורה, או גם אם הוא כן פועל לפי כללי התורה, לפי חוקי התורה, השבת היא זו שמצילה את האדם. לכן ביום השבת, כששרים מנוחה ושמחה, אומרים כל יחליצח, הקדוש ברוך הוא יחלץ את האדם מהעבירות שיעשה, כשהוא בזעת אפו יביא את לחמו בששת ימי המעשה. וכך אומר הגאון רבי שמעון סופר על דברי הגמרא במסכת שבת בדף קי"ט. אומרת הגמרא, העשירים שבעולם, במה הם זוכים לעשירות? בגלל שהם מכבדים את השבת. ורבי חייא בר אבא מספר שפעם הוא התארך אצל בעל הבית בלודקיה. הביאו לפניו שולחן של זהב, קערות, כוסות, צלחות, הכל נראה, הוא משדר עשירות גדולה כל כך, מגדים ובסמים, כל כך הרבה שפע. שאל אותו רבי חייא בר אבא, איך זכית לכל זה? אמר לו, כל מה שיש לי, אני אומר, זה לכבוד שבת. יש לי בהמה נאה, זה לכבוד שבת. בהמה אחרת, זה לכבוד שבת. כל הזמן עסוק לכבד את יום השבת. ולכאורה, מה זה משנה לרבי חייא בר אבא, איך הוא זכה לעשירות אותו אדם? אלא אומר הגאון רבי שמעון סופר, כנראה רבי חייא בר אבא הבין שהאדם הזה עשיר הרבה מאוד זמן. והרי הגמרא מסכת שבא בדף קנון א' אומרת שגלגל הוא חוזר בעולם, והאדם שפע שהוא זוכה לו ומקבל אותו, הוא לא נמשך לנצח, בטח לא כמה דורות. וכאן הוא רואה עשירות מופלגת בידי בשר ודם, והוא לא נופל, הוא עדיין בשיא שלו, אולי רק עולה. והוא אומר, איך ייתכן שהעשירות שלך עומדת לעד? הרי גלגל הוא חוזר בעולם, היום אתה עשיר, מחר אתה פחות. אמר לו, כי אני מכבד שבתות. כי המכבד את השבת הוא זה שמכיר שהכל בידי שמיים ואין מי שלו מאומה, שהרי השבת היא עדות על בריאת שמיים וארץ, וכשאדם נמנע ממלאכה בשבת, הוא מבטא את גודל האמונה שלו שכל השפע שהוא מקבל בששת ימי המעשה, בזעת אפיך תאכל לחם, הוא יודע שזה לא פסוק שצריך להבין אותו בזעת אפיך אז תאכל לחם, אלא בזעת אפיך זה מה שאתה אמור לעשות, אבל תאכל לחם זו ההחלטה של הקדוש ברוך הוא. כמה כאשר מחזקים את האמונה שהכל משמיים, שזה בא ידי ביטוי בשבת, שאז האדם לא עובד. יותר מכך, לא רק שהוא לא עובד, הוא מסביר לעצמו שזה יום מנוחה, סוף שבוע. לא, טעות, הוא לא עובד, הוא מסביר לעצמו שזה היום הזה הוא תחילת שבוע, כי היא מקור הברכה, השבת היא מקור הברכה לששת ימי המעשה. ואז כאשר הוא יחרוש ויזרע ויקצור למתת מלאכות, הוא יעשה את זה באמונם. כתב בעל הדברי ישראל, גן עדן של עם ישראל הוא בשמיים, אבל גן עדן של הקדוש ברוך הוא בתוך ישראל, ושכנתי בתוכם. אדם שמפנה את ליבו מהבלי עולם הזה, הוא מוסר את ליבו לאביו שבשמיים, באמונה שלמה. כך הוא פירש את מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, ואומר רשי, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן. כלומר, אם התהלכתי בתוככם, אם יש לכם אמונה, אז זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא. כל יכל יצח, הקדוש ברוך הוא יושיע את האדם, איך? על ידי יום השבת. כי ביום השבת נזכר האדם שיש עולם אחר, לא עולם של בזעת אפיך תאכל לחם. כך נוכל להבין דבר נהדר. למתת מלאכות נלמדות מאיכן? מהמלאכות שעשו למשכן. אבל לכאורה, למה לומדים את למתת המלאכות שאסור לעשות ביום השבת? מהמלאכות שעושים למשכן. היו צריכים ללמוד את למתת המלאכות שאסור לעשות בשבת? מהמלאכות שעושה האדם לעבודה שלו בשגרת החיים שלו. בואו וניקח את הכללה, בזעת אפיך תאכל לחם. בואו נבחן מהן המלאכות שעושה האדם בששת ימי המעשה, בגלל הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם. ועל בסיס המלאכות שעושה האדם בעקבות הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם, נחליט מהן המלאכות שאסור לעשות ביום השבת. למה? לוקחים את המלאכות, המלאכות לבניין המשכן, למה את מלאכות? לעבודה נאצלת כל כך, מיוחדת כל כך, שהיא באה לחפר על חטא העגל. המשכן, משכן העדות, עדות לישראל שאני מחפר להם על חטא העגל. זוהי מלאכת המשכן, מלאכה יקרה כל כך, חשובה כל כך. כל תכלית יציאת מצרים כדי שעם ישראל יעשו להקדוש ברוך הוא משכן ושכנתי בתוכם, כך אומר הרמב"ן. אם כן, למה למדים את למתת מלאכות שאסור לעשות ביום השבת? ומותר לעשות בימות החול דווקא מהמלאכות שעושים למען המשכן. לכאורה, היינו צריכים ללמוד את המלאכות מבזעת אפיך תאכל לחם. בואו וניקח 1,000 אנשים, נבחן מהי הפעולות שהם עושים, ועל בסיס זה נגיע לאיזשהו כלל מסוים שאומר מהן המלאכות שאסור לעשות ביום שבת ומותר לעשות ביום חול. אז למה למדים את הלמתת מלאכות שאסור לעשות בימות החול מהמלאכות שעושים למען המשכן? הרי זה לא דומה למלאכות שעושה האדם למען בזעת אפיך תאכל לחם. אלא שיש כאן רמז. אם ישמור האדם את השבת כראוי ובאמונה שלמה, אז הוא עולה אל מעל הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם. כי זוהי מהות השבת, מעין עולם הבא. ומה זה מעין עולם הבא? ללא הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם. לפני חטא עץ הדעת, בימות המשיח, שארץ מוציאה את האוכל והבגדים של האדם והכל מוכן, וכל מלאכתו של האדם היא בתורה, במצוות, ברוחניות. כשאדם מפנים את המהות של מעין עולם הבא, אז גם בימות החול, כאשר הוא עובד, למתת מלאכות, אם זה מלווה באמונה, שהכל משמיים, מסע ומתן באמונה, התנהלות ישרה, חורש, זורע, קוצר, הכל לפי חוקי התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז מתקיים והתהלכתי בתוככם. אם כן, זה המשכן שבונה האדם כיום, בימות החול. בימות החול, כאשר הוא עושה למתת מלאכות, אם המלאכות האלה מלוות בכוח האמונה שהכל משמיים, ולא בכוח הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם, אז הלמתת מלאכות שעושה בימות החול, הם למתת מלאכות של בניין המשכן. המשכן שלו, בליבו שלו, כמו שאמרנו, שומר בעל הדברי ישראל, הגן עדן של בני האדם זה בשמיים, הגן עדן של הקדוש ברוך הוא זה בלב בני האדם, בעולם הזה, כאשר הם מקיימים את התורה ואת המצוות כראוי, ולא נגררים אחרי למתת מלאכות, והכללה של בזעת אפיך תאכל לחם, ואז על ידי רדיפה יתרה של עולם החומר צריכים להגיע לעונשים של למתת מלכות, אלא הם עושים למתת מלאכות במות החול, אבל בגלל קדושת השבת, היום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, קדושת השבת שנזכרת כל יום, הם זוכרים שהכל משמיים ומלאכתה נעשית לפי חוקי התורה. אם כן, זה למתת מלאכות שבונים את המשכן, המשכן שבליבו של האדם. כך מסבירים מפרשים מדוע בזמירות ליל שבת שרים כריבון עולם ועולמיה. הזמר הקדוש הזה לכאורה אין לו שייכות לשבת קודש, הרי אם נדייק שם נמצא שלא נזכר את המילה שבת אפילו פעם אחת, אבל הוא מבטא את האמונה התאורה והשלימה בקור ריבון עולם ועולמיה, כי זוהי שירת החיים של היהודי, שירה מתמדת שאנתו מלכה מלך מלכיה, עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ואת זה מפנימים ביום שבת. וכך מסביר הרב דושינסקי את מה שכתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. לא על הלחם ושאר ענייני עולם הזה, זה מה שמחיה את האדם, אלא על כל מוצא פי השם. ההחלטה של הקדוש ברוך הוא, על זה יחיה האדם. על בסיס כל הרקע הזה נוכל להבין את מה שכתוב. בגמרא מסכת חגיגה בדף י', התורה מתחילה באות ב', בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. ב', מדוע מתחילים באות ב'? כי ב' זה מסמל ברכה. לכן מתחילים באות ב', בראשית ברא אלוקים. ברכה, ב', בראשית ברא אלוקים. ברכה, הכוונה היא שפע. כי כך נברא העולם לפני חטא עץ הדעת, בברכה, בשפע. אין צורך בבזיעת הפך תאכל לחם. לכן אומרת הגמרא שהתורה מתחילה באות ב', שפע. לא באות א', כי האות א' מבטאת את המילה ארור. כך אפשר להבין בעומק יותר למה התורה מתחילה באות ב', אבל כש70 הזקנים תרגמו לתלמי המלך את התורה, הם לא כתבו בראשית ברא אלוקים, אלא אלוקים ברא בראשית. מתחילים באות א', למה? כי אחרי חטא עץ הדעת נאמר על האדמה שהיא ארורה. אם כן, אין ברכה. אין שפע, ולכן הם תרגמו את התורה אלוקים ברא בראשית, מתחילים באות א', כי זו המשמעות של א', ארורה. ארור, ארורה אדמה, כי זה מה שקרה אחרי חטא עץ הדעת, שאין עוד את השפע וישנה כללה של בזעת הפך תאכל לחם. לכן ארורה אדמה. ומכאן למתן תורה, שאז עם ישראל חוזרים לניקיון מוחלט ולברכה מוחלטת של פסקה זו המתם. הם שוב בדרגה של לפני חטא עץ הדעת, הם חוזרים למעלת ברוך ולא ארור, כפי שהתורה מתחילה באות ב' בראשית ברא אלוקים. אבל אחרי חטא העגל, הם שוב יורדים לדרגה נמוכה של אחרי חטא עץ הדעת. והמשמעות של חטא העגל היא, שאחרי שהם הבינו שהמנהיג שלהם זה משה רבינו, והוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו עם בין הקרובים, וכאשר עם ישראל היו במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא פתח להם את הרקיעים והם ראו את המרכבה העליונה. הם ראו מה שראה נביא יחזקאל, ובמרכבה העליונה יש שם פני אדם ופני שור. וכאשר משה רבינו הוא המנהיג של עם ישראל, הם זוכים להנהגה של פני אדם, ולכן הקדוש ברוך הוא מדבר איתה בין הקרובים, שהקרובים זה פני תינוק, מה שבגדול למעלה פני אדם, למטה זה בקטן קרובים תינוק. אבל כשמשה רבינו נפטר, הם חשבו שהם עוברים הנהגה אחרת של מידת הדין, שזה נראה כשור למעלה. אם כן, למטה הם צריכים לעשות עגל, שמשם ידבר איתם הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר שהוא ידבר מבין הקרובים, כשמשה רבינו המנהיג. אז אם כן, כעת הוא ידבר דרך העגל, שזה המיקרו של המקרו למעלה, במרכבה העליונה השור. הם רצו לייצר ערוץ תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. החטא היה שמנסים לייצר ערוצי תקשורת, ערכים חדשים שלא קבע אותם הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד שאדם רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא, חמור כשאדם מנסה להמציא דרכים משלו איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. ולכן אחרי חטא העגל חוזרים עוד פעם לתקופה של אחרי חטא עץ הדעת. רק ביום השבת יכול האדם להינצל מהכללה של ארורה אדמה, בזעת הפך תאכל לחם, למד את מלאכות ולזכות לטל חיים. שבת, על בסיס זה נוכל להבין דבר מעניין, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, ובכל אופן בלוחות הראשונות זכור ובלוחות השניות שמור. למה? כי בלוחות הראשונות זה לפני חטא העגל, לא הייתה הכללה של ארורה אדמה, אין כללה של בזעת הפך תאכל לחם, וביום השבת אין את השמירה של למתת מלאכות שעושים בימות החול, אלא רק לזכור ששבת היא עוד יותר גבוהה מאשר ימות החול שגם הם ברמה גבוהה מאוד. אחרי חטא העגל, פרשת ויקל, אומרת התורה, ששת ימים יעשה האדם מלאכה, וביום השבת ישבות מלמד את מלאכות למען בניין המשכן. בשבת ישבות מהמלאכות האלה, כי המלאכות האלה התחדשו רק אחרי חטא העגל. כי לפני חטא העגל לא היו אמורים עם ישראל לעשות למד את מלאכות בימות החול. אבל כיום, כשאדם שומר שבת, אז זכור את יום השבת לקדשו, אבל גם שמור תימנע מכל למד את המלאכות, מצוות לא תעשה. וגם זכור שכל הקדושה של כל ששת ימי המעשה מאיכן היא תגיע מיום השבת. אמנם זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד, אבל ההדגשים הם שונים. בלוחות הראשונות, הדגש היה יותר זכור, פחות שמור, כי אז עדיין, בפעם הראשונה שניתנו הלוחות, לפני חטא העגל, הדגש היה זכור את יום השבת. אמנם יש גם שמור, אבל לא להימנע מלמד את מלאכות, כי העולם היה אמור להיות במתכונת של לפני חטא עץ הדעת, שאז אין למד את מלאכות ביום החול, מכיוון שאין את הכללה של בזעת הפכה תאכל לחם. אבל בלוחות השניות הדגש הוא על שמור, כי זה ניתן אחרי חטא העגל, ואז עם ישראל הם בדרגה שבימות החול הם בזעת הפכה תאכל לחם, למד את מלאכות. אם כן, ביום השבת שמור תימנע ממתכונת העבודה של למד את מלאכות בימות החול. וכמובן, גם זכור את יום השבת, תזכור שכל השפע של ימות החול, למד את מלאכות, מאיכן הוא מגיע? מקדושת השבת. על בסיס זה נוכל להבין מה שכתוב שלכל אחד מימות השבוע יש בן זוג, ליום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כולם בני זוג. השבת אמרה, אין לי בן זוג, אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יהיו בת הזוג. מדוע עם ישראל? מכיוון שעם ישראל עובדים בלמד את מלאכות בימות המעשה, אבל כדי שתהיה להם ברכה, והם יהיו מעל הכללה של בזעת הפכה תאכל לחם, הם זקוקים לשבת. כי זקוקים עם ישראל להתחבר אל העולם שלפני חטא עץ הדעת, לפני חטא העגל. אם כן, זו המשמעות של המדרש שאומר, השביעין חביבין, השבת, היום השביעי, הוא חביב. מדוע? מכיוון שהוא מבטא את התקופה שלפני חטא עץ הדעת, לפני חטא העגל. השמיטה, אין בזעת הפכה תאכל לחם. השביעין חביבין, היום השביעי, השבת, מעל חטא עץ הדעת, אין בזעת הפכה תאכל לחם, אין למד את מלאכות. החודש השביעי, חודש תשרי, גם אז מפנים האדם, תמליכוני עליכם, ובכך תזכו לשפע לכל השנה כולה. כך היא שנת השמיטה, אין בזעת הפכה תאכל לחם. והמטרה היא שיפנים האדם את האמונה בקדוש ברוך הוא ביום השבת. על בסיס כל הרקע הזה, נוכל לדבר על השבת ועל הקורונה. נגיף הקורונה, הרב בלוך אומר רעיון הדר בספרו שיעורי דעת, לגבי החטא של אנשי דור הפלגה. נאמר עליהם, שהם היו עם אחד, שפה אחת לכולם, ובגלל זה, בגלל שהם עם אחד ושפה אחת לכולם, אז אומר הפסוק, וזה החלם לעשות, ואתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות, אבל נרדה. אומר הקדוש ברוך הוא, נרד לעולם הזה, נבלבל את שפתם, ונפיץ אותם, נפריד אותם האחד מהשני. לא התבאר בפסוק, על מה הענישו אותם, מה היה החטא. רש"י אומר, בגלל שיש להם שפה אחת, הם הרגישו חזקים כל כך, עד כדי כך שהם הרשו לעצמם לומר, נעלה לרקיע ונעשה אמו. במילים אחרות רצו לומר לבורא עולם, תודה רבה על מה שעשית עד עכשיו, עכשיו נוכל להסתדר לבד. הסבר אחר, הם אמרו, אחד ל-1656 שנה הרקיע מתמוטט, כמו שהיה בדור המבול. לכן בואו ונעשה קורות לשמיים חזקות מאוד כדי שלא יהיה פעם נוספת מבול. מה המשמעות של כל הדברים האלה? מה המשמעות של הרעיונות האלה? אומר הרב בלוך, בני הדור ההוא ידעו את הכוח האדיר של האחדות בין כל באי עולם. המספר שלהם גדל. הם נעשים עוד ועוד אנשים, עוד חוכמה, עוד עוצמה, עוד חיבור. הם משתפים האחד את השני בחוכמה, בידיעות, איך להתמודד עם מחלות, איך לשפר את הטכנולוגיה, איך לשפר את היכולות של האדם, עוד ועוד עשייה, עוד מהפכות, עוד שינויים, שכל זה יכול להיות דבר נהדר. הבעיה היא, כאשר עושים את זה, לא מתוך רצון לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם לא מתוך רצון את רע לי, אלא מתוך רצון לומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל. אנחנו בני האדם נמצא את התרופה לכל המחלה. אנחנו בני האדם נוכל למצוא את הדרך לחיות חיים ארוכים יותר, אולי אפילו להכפיל את תוחלת החיים של האדם. אנחנו בני האדם חזקים, אנחנו בני האדם עוצמתיים, אנחנו בני האדם מוצאים את הדרך לאחד בין 8 מיליארד בני האדם. הכל יכול להיות נחמד בתנאי שזה מנוצל למעלה חיובית, ולא כדי לכפור חס ושלום. כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות בדף י' שחזקיהו גנז את ספר הרפואות. מדוע? מכיוון שהוא ספר רפואות נהדר, עוזר ומסייע, אבל כאשר בני האדם שוכחים את הקדוש ברוך הוא וסומכים אך ורק על עצמם, במקרה הזה ספר הרפואות הוא גנז את זה. הם בדור הפלגה, לכאורה בסך הכל מנסים למצוא תחבולות איך להינצל מפגעי העולם, אבל היה כאן משהו עמוק יותר. הקדוש ברוך הוא ידע שהבקשה האמיתית שלהם הייתה איך להשתחרר מבורא עולם. ואולי הם לא הכריזו את זה בצורה גלויה, אבל בפועל לשם הגיעו בני האדם. החטא הזה אצל אנשי דור הפלגה, שמפריזים במידת ההשתדלות כדי להסתדר לבד, ללא בורא עולם. הוא מה שקורה גם כיום. מגדל בבל דאז, מגדל בבל כיום. העולם אז סבר מתסמונת מגדל בבל, וגם כיום. בני האדם השליחו את יהבם על הכפר הגלובלי הקטן, הגלובליזציה. מרגישים שאפשר להעביר חוכמה מכאן לשם, משם לכאן, מידע, חומרים, בריאות, טכנולוגיה. העולם מתפתח, כולם יחד. מיליארדי בני האדם יחכימו אלה את אלה. הרי אינה דומה חוכמת כמה מיליונים לחוכמת כמה מיליארדים. ומרגישים שאפשר להמציא עוד ועוד, עוד רפואה, עוד תוחלת חיים, לייצר איברים, לשפר טכנולוגיה. והכל יכול להיות נהדר ולשימוש חיובי, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לכבודי בראתי וצרתי ואף עשיתי. הבעיה היא כאשר בני האדם לוקחים את כל העוצמה ותולים את זה אך ורק בזכות עצמם. לא למען הקדוש ברוך הוא, אלא למען עצמם. והדבר מביא לפיתוח הטכנולוגיה, פיתוח עולם הפיזיקה, פיתוח עולם הכימיה, פיתוח עולם הרפואה, פיתוח עולם החוכמה והפילוסופיה, פיתוח עולמות שלמים שמשתפרים ומשתדרגים. יחד עם זאת, אם זה לא מנוצל למען שמו, אלא למען גדולת האדם, גדלות האדם, אז מגיעים המידות הרעות, הקנאה, התאווה, הכבוד. וטיטוס הגדול, יתוש אחד, כיום חיידק יותר קטן מהיתוש של טיטוס, פוגע בהרבה יותר אנשים מאשר בן אדם אחד טיטוס. האנשים חוזרים אחורה, כמו שאחרי חטא דור הפלגה, אומרת התורה בספר דברים, פרשת האזינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מה יש לזכור ימות עולם בהנחל עליון גויים? מתי בחר הקדוש ברוך הוא את העם מתוך כל הגויים? בהפרידו בני אדם. יצב גבולות עמים כאשר הפריד הקדוש ברוך הוא את דור הפלגה, האחד מהשני, הפריד אותם. כך מסביר רש"י על הפסוק בפרשת האזינו. כך אז בדור הפלגה, כך כיום מציב הקדוש ברוך הוא גבולות עמים. כל עם לא הולך אל מקום העם האחר, כל אחד נשאר בארצו, אפילו בביתו. והעולם משתנה, העולם חוזר אחורה ומתקדם קדימה. העולם חוזר אחורה אל תקופות שבהם יש פחות קנאת אהבה, שנאה ותחרות, ובכך הולך קדימה אל התקופה של ימות המשיח, לפני חטא עץ הדעת, לפני חטא העגל, חתונות בתוך הבתים, בלי ההצגות, בלי חוסר הצניות, בלי העין רעה, בלי העין הרעה של הניסיון לנקר את העיניים ולהראות מי עשה יותר, מי עשה פחות. פשוט חוזרים לחתונה. למה? כי מתחתנים. לבנות בית כשר בישראל, בית נאמן, בלי ההשוואות, בלי התחרות. אנשים בתוך הבית שלהם, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, חיים יחד או מנסים ללמוד לחיות יחד, לא לברוח אחד מהשני בעזרת חברים, עבודה, תחביבים וכל מיני דברים אחרים. פסח יעשו בארץ, לא ישכחו את המהות של פסח בכל מיני מקומות בחוץ לארץ. אמנם לא כולם, אבל הרבה הרבה. מי קנה, איזו חופשה, כמה ימים, יותר, פחות, פשוט לילה סדר, בבית, והגדת לבנך, המהות של ליל הסדר, בעל כורחם של בני האדם. עוד פוליטיקאי, עוד אדם זה או אחר שיגיד, אני אעשה, אני אפעל, אני אעזור, אני אסייע, כולם מושבתים, אין יותר, כוחי ועוצם ידי, בעל כורחנו הגענו למצב הזה. פחות רדיפת, קנאה, פחות שנאה, פחות תחרות, השבת שניסו לפגוע בה, אירועים שניסו לפגוע בהם, אירועים של שומרי התורה והמצוות, כעת אין יותר לאף אחד שום יכולת לעשות אירוע, שום יכולת לתפקד ולעשות, כי העולם מושבת. הגמרא מסכת מכות בדף י' ז' אומרת, או שהאדם יוליד ילד כמו רבי שמעון בר יוחאי, או שעדיף שלא יוליד ילדים. אומר רבא בסאלי, עד כדי כך? מה משמעות הדברים? הכוונה של הגמרא מסכת מכות בדף י' ז' היא כך, רשב"י ידע שכל מה שקורה בעולם זה לא מה שקורה, אלא ישנה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. קורונה זה לא בגלל שבני אדם אכלו מרק הטלפים, או כל מיני הסברים אלה ואחרים, והמגפה לא התפשטה בגלל המטוסים. המגפה התחילה אך ורק כי הקדוש ברוך הוא החליט, והתפשטה כי הקדוש ברוך הוא החליט. באיזה דרך? זה מי שיש לו זמן פנוי יכול להתעסק בזה. אבל רשב"י לא מתעסק במציאות שמעל פני השטח, אלא שמתחת לפני השטח. זו המשמעות של או בן כמו רשב"י, או עדיף שלא יהיה בן. הכוונה היא לא שכל אחד יהיה כמו רשב"י, אבל כן כמו מי שמסתכל אל פנימיות הדברים, אל הסוד, אל הנסתר, אל המניע, אל הקדוש ברוך הוא. וחובה על האדם, אומר הרמב״ם, לא לומר מה שקורה בעולם הוא מקרה, אלא לחפש על פי התורה שבכתב ותורה שבעל פה, הסברים למה שקורה בעולם. כי רק כך יוכל האדם לשוב בתשובה ולתקן כדי לשפר את המצב. השבת, מקור האמונה, הוא מקור הסרת הכללה, בזהת הפך תאכל לחם. והכללה, בזהת הפך תאכל לחם, היא הכללה של כוחי ועוצם ידי, שהיה בדור הפלגה, שגרם להפרדת העמים, האחד מהשני. דור הפלגה אז, דור הפלגה כיום. היו ברוכים.
כי איילת הרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.